שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. הפרק הזה הוא לא פרק טיפוסי, לפנינו הרצאה שעברה בכנס רוורסים 2017. האזנה נעימה.
קוראים לי שי, אני רוצה לדבר איתכם היום על אמון, לאן הוא יכול להביא אתכם, זה אולי תרגום של הביטוי הזה באנגלית, ועל איך שומרים על אנונימיות חלקית, סביר למה השתמשתי במילה פאזי, ברשתות אשראי מבוזרות, שאני מניח שאתם לא יודעים מה זה רשתות אשראי, זה חלק מההרצאה הזה להסביר מה זה רשתות אשראי ולמה הן מעניינות, ואז אספר על וריאציה ספציפית על הקונספט הזה. אז אני אסביר לפני כן מה הרקע שלי, איך אני קשור לתחום. עשיתי תואר ראשון, אני מסיים עכשיו תואר שני בעברית, במדעי המחשב. אני... חבר'ה, אתם מוזמנים להיכנס, אבל להישאר בשקט בבקשה. אני תרגלתי שנתיים באוניברסיטה, אני פשוט אהיה נאצי אם מישהו יפריע לי באמצע התרגול. אני עובד כדאטה סיינטיסט, היום בזנסיטי, ומעורב בכמה יוזמות קהילתיות בעולם הזה של Machine Learning ודאטה סיינס. אז אחד מהם זה הקטון שנתי שקוראים לו Data Hack, עם סדרת מידאפים. מי שרוצה אגב לבוא לאירוע, הוא ב-25-27 באוקטובר, ממש בקרוב בירושלים. לא חייבים ניסיון, אפשר לבוא ללמוד איך עושים Data Science ו-Machine Learning. NLPH, פרויקט לעשות תשתית NLP טובה בעברית, אם אתם יודעים לעשות Open Source Python או Natural Language Processing, אז גם דברו איתי, ו-ODSL שדיברתי עליו מוקדם יותר היום ב-Open Source Track, שהוא עסק בחיתוך בין דאטה פתוח ללמידת מכונה. אז זה דברים אחרים. וההקשר שלי לעולם של רשתות אשראי הגיע מהמאסטר. התחלתי את המאסטר השלב המחקרי תחת דוקטור אביב זוהר, שהוא באוניברסיטה העברית מתעסק במערכות מרובות סוכנים, מערכות מבוזרות, תהליכים על רשתות, הרבה ביטקוין ובלוקצ'יין, וגם דברים יותר איזוטריים כמו רשתות אשראי, שזה משהו פחות מוכר. התחלתי להתעסק בזה, לא היה לי שום הצלחות, אבל די אהבתי את הנושא. לא היה לי איזה רעיון לאיזה מחקר טוב לעשות על הנושא. אחרי התעסקתי קצת בבלוקצ'יין, טכנולוגיה שביטקוין יושב עליה. בדקנו וריאציה לבלוקצ'יין שבו לבלוקים יש משקל שונה, כשמצביעים על שבוחרים בין נתיבים בעץ, שבוחרים בין פורק. והיום אני מסיים את המאסטר תחת דוקטור דפנה שחף, על איך יוצרים מסקרים מרושעים עם Machine Learning, שזה מרושע וכיף. אפשר לשים לב מהתבנית שאני מאוד לא טוב בלהיות אקדמי, באמת עבדתי תוך כדי, החלפתי נושאים, לא סיימתי דברים. מאוד נהניתי מהתהליך הזה, ובאמת יצא שדברים נשארו, נדבקו, והיה להם השלכות למה שאני עושה בעתיד, שזה טוב. אז ככה הגעתי לקרדיט נטוורקס, ככה אני מכיר את הנושא, אני מכיר את מעט מאוד מאמרים שנכתבו בנושא, וגם את מה שמנסים לעשות עם זה היום. אז אני אסביר קודם כל על זה, ואז אני אסביר על הווריאציה שאני חושב שהיא מעניינת, רוצה להציע, שווה לחשוב עליה. אז מה זה קרדיט נטוורקס? רשתות אשראי, סוג של תשתית השלומים, מבוזרת. היא שונה מאוד מביטקוין, שהיא תשתית תשלומים מבוזרת אחרת, שגם אפשר להושיב עליה הרבה מאוד דברים. היא בעצם, הבלוקצ'יין זה איזשהו אמצעי לנהל היסטוריה משותפת, באמצעות טכנולוגיה שנקראת Proof of Work, וגם לעומת ביטקוין מאוד לא ידוע. אולי אתם מכירים את היישום האחד שקיים לזה, שאני אזכיר לשם שלו אחרי זה, אולי אתם מכירים. והאמצעי תשלום, התשתית הזאת בנויה על אמון. הקונספט הזה של רשתות אשראי בנוי על אמון. אז אני אסביר מה זה אומר. יש פה עכשיו איזה כמה שקפים עם חתולים שממש מסבירים מה זה רשת אשראי, את העיקרון הבסיסי והאמיתי. אז בואו נניח שיש לנו שני חתולים חמודים, ג'ימי ודן. דן, מי שמכיר, ידוע גם כהפי קט מהלולקטס. מפורסם בזה שהוא תמיד שואל אם הוא יכול לקבל צ'יזבורגר, הוא לא יודע דקדוק. בואו נניח שיום אחד הוא קיבל את הצ'יזבורגר ועכשיו יש לו. וג'ימי, שהוא חתול חמוד, רוצה צ'יזבורגר, מבקש ממנו אותו. אבל אין לו כסף. אולי כרגע אין לו כסף, אולי רוצה לקנות בהקפה, לקנות באשראי, לקבל הלוואה מדן בשווי הצ'יזבורגר, אבל דן לא מכיר את ג'ימי, והוא לא מתכוון לתת לו צ'יזבורגר בחינם, או עם הבטחה שהוא ישלם לו בעתיד. מי שנכנס עכשיו, הגעתם לחלק הכיפי, שמסבירים חתולים איך עובדות רשתות אשראי, לא הפסעתם כלום. אז בוא נניח ששניהם מכירים את דוג. דוג הוא בחור מפורסם, הוא הרבה יותר מוכר, הוא מכיר את כל הלולקטס, למרות שהוא בעצמו לא חתול. דן מכיר את דוג, הוא בוטח בו, ודוג בוטח בג'ימי. בוא נניח שדן ודוג יודעים לחמת באיזשהו רמה את האמון שהם נותנים, שדן נותן בדוג ודוג נותן בג'ימי. אפשר לחשוב על זה כמו צינור ביניהם, עם איזשהו נפח, כן, capacity, ברשתות זרימה, מי שמכיר, שזה גם עולה למדעי המחשב. והם יודעים לחמת את זה ולהגיד שזה יותר, הם בוטחים אחד, דן בדוג ודוג בג'ימי, בכמות שיותר מהשווי של הצ'יזבורגר. מה הם יכולים לעשות? איך אפשר לפתור את הבעיה שג'ימי רוצה את הצ'יזבורגר מדן? ג'ימי יכול לשלם לדוג באשראי, או לקנות ממנו בהקפה, או לתת לו שטר חוב, מה שמכונה בעברית IOU, כל הדברים האלה, אפשר לחשוב עליהם שהם מקבילים. אתם רואים, יש פה שטר קטן עם הפרצוף של ג'ימי עליו, ודוג יכול לשלם את אותו הסכום לדן, עם השטר חוב שלו. דן, השטר חוב של דוג, שווה לו כסף, כי הוא בוטח בדוג, הוא מאמין שיחזיר לו. ודוג, השטר חוב של ג'ימי, שווה לו כסף, כי הוא מאמין שיחזיר לו. למרות שהשטר חוב הזה לא שווה כלום לדן, דן עכשיו יהיה מוכן לתת את הצ'יזבורגר לג'ימי. שימו לב שדן לא ננס לפתוח בשטר חוב שמישהו שהוא לא בוטח בו, ושימו לב גם שלדוג המאזן לא השתנה. כן? אם הוא לקח, שילם $5 בשטר חוב לדן, ולקח $5 מג'ימי, המאזן שלו לא השתנה. דוג, מה שכן עשה, הוא חייב עכשיו את $5 לדן, ויש לו איזשהו סיכון שהוא קיבל את הכסף מג'ימי. זה העיקרון, הלב של העיקרון, מה שנקרא קרוקס באנגלית, של רשתות אשראי. זה, המסלול הזה. כל השאר, זה הרחבה של הרעיון הזה, וזה רעיון מאוד פשוט ומאוד אלגנטי, כמו הרבה רעיונות מוצלחים, אני חושב. ועכשיו, אפשר לשאול למה זה מעניין, הרעיון הזה. אז יש כל מיני יתרונות תיאורטיים למבנה הזה שמסתכלים עליו בתיאוריה. קודם כל, שימו לב שאנחנו עצמאים רשות מרכזית פה, לא היה שום גורם שתהיה בין הדברים האלה, לא היה בנק, לא הייתה ממשלה, בנק פדרלי, בית משפט, מישהו שיחליט מה עבר ולמה. זה יכול להיות יתרון בעיני הרבה אנשים. זה מעניין, אני חושב שזה בכל מקרה, גם אם אנחנו לא מאמינים בעולם בלי רשויות מרכזיות, אני לא מאמין בעולם שלנו בכלל כאלה, להאמין בתשתיות אלטרנטיביות שיש לך עולם שאפשר להעביר בו תשלום, לפעמים דרך בנק ולפעמים דרך תשתית שאין לה רשות מרכזית, זה מעניין, וזה יתרון ליצור תשתיות כאלה. דבר שני, שהמעברות פה חינם, שימו לב שפה דוג הוא זה שקיבל את הכסף דוקו, הוא לא הפסיד שום דבר, הוא לא צריך לקחת כסף. אם הוא רוצה לקחת כסף כדי לחמת את הסיכון שזה עולה לו, את העלות של ההתעסקות בזה, למרות שהוא לא צריך לעשות שום דבר כל כך, אם יש איזו תוכנה שמנהלת את זה, הוא יכול לקחת כסף, ואז לפחות התשלומים הולכים פה לחברים ברשת. זה גם יכול להיות יתרון מעניין, נכון? רשת שעובדת על חברים בה, ומי שמרוויח מעברות כסף בתוכה זה אנשים שהם חלק מהרשת. יתרון השלישי, שהדבר הזה, out of the box, מאפשר לנו החלפת מטבעות, בסדר? עם דן, עם דוג, מוכן לקבל כסף ביין ולשלם בדולרים, אז ג'ימי, בלי להחזיק דולרים, יכול לשלם למישהו שמוכן לקבל רק דולרים, נכון? וזה out of the box. כל קודקוד ברשת הזאת יכול להיות exchange לאיזה מטבעות שהוא מוכן לעבוד איתם. הוא יכול לקחת על זה rate או לא, כולל מטבעות קריפטוגרפיים. וכמו כל, זה לא יתרון מיוחד של השתית הזאת, זה יתרון של אשראי באופן כללי, לתת אשראי לאנשים, אם אתה מוצא עוד דרך לתת להם אשראי, אם זה במידה, אם זה לא מוגזם, רוב התיאורטיקנים הכלכליים הסכימו שזה דבר טוב, אתה מעודד הוצאות, הוצאות מצמיחות, מעודדות צמיחה, אז אתה רוצה במידה מסוימת, אולי מוגבלת באיזושהי רמה, לאשר אנשים לתת להם אשראי ולקנות איתו דברים. מה אנחנו רוצים לבקש? אוקיי, זה היתרונות. איך אנחנו רוצים לעשות את זה? איך אנחנו רוצים שזה יקרה? אני אגיד שלושה דברים, אפשר לחשוב על עוד דברים, שלושה דברים מאוד מרכזיים, אני חושב, חשובים. אחד זה ביזוריות, ביזור, כן, זה נראה קצת הפואנטה של כל הדבר הזה, נכון? העצמאות מסוכנות מרכזית, אמרנו למה זה, אמרתי למה אני חושב שזה מעניין וטוב. דבר השני זה אנונימיות, כי אנחנו אוהבים להישאר פרטיים, נכון? אני לא רוצה שכל עולם ידע על מה הוצאתי כסף ואיך. זה נראה קצת קשה בהקשר הזה. דיברנו פה על אמון, כל הדברים פה כללו הסתמכות על זהות, נכון? דן החטלטול מימין הכיר את דוג ובטח בו, ודוג הכיר את ג'ימי. אז אמון אומר בצורה מוטמעת, מניח שיש זהות, אז זה נראה שזה הולך להיות קשה. ולוקליות, מה זה לוקליות? זה מושג שלא מדברים עליו הרבה. לוקליות זה אומר שקודקודים ברשת לא צריכים להיות מודעים לאיזשהו סטייט גלובלי, במערכת מבוזרת. זה מאוד קשה. ביטקוין למשל הוא לא לוקלי, בסדר? כל קודקוד ברשת שמשתתף בתהליך הקריאה האקטיבית, משתתף בפרוף אוף וורק, צריך להחזיק את כל הבלוקצ'יין. יש היום כל מיני דברים שזה לא תמיד נכון, אבל בגדול הרבה מהרשת מסתמך על העובדה שכל הקודקודים מחזיקים את הסטייט של כולם, נכון? כל הבלוקצ'יין זה התחלה של כל החשבונות בביטקוין, ואז זה היסטוריה של כל ההצטרפויות של אנשים וכל העברות שקרו, על השחזור מלא של הסטייט הנוכחי. אז, ויש איזה משמעויות להרבה פעמים לסקיילביליות, כן? היום הבלוקצ'יין הולך וגדל, מי שרוצה להשתתף ורוצה להחזיק את כולו, זה נהיה סיפור, ובאמת הרבה מהשיפורים שמתעסקים בהם בביטקוין, זה איך עושים את זה, את הפרוטוקול יותר לוקלי, שלא כולם צריכים לדעת על הכל. אוקיי, אז זה היו היתרונות בתיאוריה והדרישות התיאורטיות שלנו, שאנחנו באים ליישם את זה. איזה מימושים יש לזה בעולם? אין הרבה, שאפשר לבוא לבחון איך זה נראה בפועל. בעצם יש אחד גדול שמוכר, זה נקרא ריפל, אם מישהו מכיר, שיש להם בין השאר גם סוג של מטבע קריפטוגרפי, אבל הם בין השאר רשת קרדיט ועוד כל מיני דברים שהם תכונות שיש לה פלטפורמה שהם מפעילים, ואת סטלר שהוא פשוט פורק של ריפל, של מישהו שעבד בהתחלה בריפל ויצא ורצה לשנות כל מיני דברים, הם לא שונים בכלל במובנים שמעניינים להרצאה הזאת, אם כן שונים במובנים אחרים, אז אני אתייחס לזה, זו אותה דוגמה מבחינתנו, ריפל וסטלר זהים בהקשר הזה, אין לו כל כך יישומים אחרים, יש רשתות אשראי אמיתיות של סוחרים באזור צפון אפריקה, אסיה, מזרח התיכון, סוחרים הרבה מוסלמים, זה קשור גם לתרבות, לכל מיני עקרונות של הדת המוסלמית ולא רק מוסלמים, של העברת אשראי בין אנשים בעל פה ולבטוח אחד בשני, רשת של סוחרים שעדיין פועלת היום במקביל לרשת הבנקים הרשמית, להעברת קרדיט בין אנשים, היא דוגמה מעניינת לזה, אני אדבר על איך גישה טכנולוגית באה ליישם את זה, חלק מהרעיונות האלה באמת לקחו אשראה ממקרים אמיתיים של מערכות חברתיות שהשתמשו ברשתות אשראי. אוקיי. אז קצת על ריפל. ריפל היא רשת קרדיט, היא מממשת את הקונספט הזה שראינו מקודם, אז אתה מצטרף לרשת, אתה נותן, מאפשר לתת את קרדיט לאנשים, מאפשר לאנשים להרחיב לך קרדיט, ויכול להעביר דרך צינורות קרדיט כאלה שיצרת, אשראי, אבל היא גם עושה עוד משהו שהיא נקראת רשת קונצנזוס, איך קובעים מה הטרנזקציות שקרו ברשת העברות, כל כמה שניות, כל הנודס שנקראים ה-validator nodes, מציעים, כל מי שרוצה להציע עסקה, מציע אותם לאיזשהו validator node, כולם אומרים עכשיו, נגיד עברו 5 שניות, הגיע הזמן להחליט על הבלוק הבא, על זה נקרא ledger בריפל, כולם מציעים טרנזקציות שרוצים לכלול בledג'ר, כל הנודס מצביעים עליהם, הטרנזקציות שקיבלו הכי הרבה, עושים כל מיני סיבובי הצבעה, מי שקיבל הכי הרבה קולות נכנס ללג'ר, נכנסים, ממלאים את הלג'ר בכל מיני הטרנזקציות, ואז סוגרים אותו, ועושים לו אפנד, כן? לשרשרת של הלג'רים, שזה הבלוקים בעצם, כן? כמו בבלוקצ'יין של ביטקוין, אם חושבים על זה ככה. וזה עובד כמו הבלוקצ'יין בביטקוין. אם מתחילים מההתחלה ומתקדמים במורד הלג'רים, זה היסטוריה של כל העברות ברשת. כן. זו רשת שיש קודקודים שהם בתוך הרשת, ויש מה שנקרא gateways שהם מוכנים לקבל כסף מחשבון בעולם האמיתי, ולהעביר אותו לתוך הרשת של ריפל. זה הדרך שבה אתה עובר ממטבע אמיתי למטבע פה, שזה המטבע של ריפל שקוראים לו XRP, ואז הוא יעבור עם בדרך gateway אחר. למשל, זה דוגמה שריפל מפרסמים לאיך זה יכול לשמש כ-exchange למטבעות. החלק של הקונצנזוס הכניס איזה משהו נוסף לריפל, זה דרך אחרת להגיע להסכמה אגב שלא דורשת proof of work, במובן הזה היא אלגנטית, יש שם הרבה בעיות במה שהם הציעו, גם white paper לא מוצלח, אבל בואו נסתכל על איך הם ימשו את הדרישות שדיברנו עליהם לרשות אשראי, שאני מקווה ששכנעתי אתכם שהן מעניינות, שזה מה שמעניין בתשתית הזאת, אז לוקליות לא. בסדר, כל קודקוד שמשתתף בתהליך, אולי זה לא מגיע מהכיוון של הקרדיט, זה לא יכול להיות ככה, אבל בגלל הנושא של הקונצנזוס, ואיך שמחזיקים שם את הלג'ר, כל קודקוד שמשתתף בתהליך מחזיק את כל הלג'ר, ומוסיף את הבלוק עליו. ההיסטוריה האמיתית של מה זה המצב הכלכלי של כולם ברשת, זה מה שכולם מסכימים עליו, כמו בביטקוין. פשוט שפה אין proof of work שמצביע, שמכריח איך מחליטים, אלא יש את ההסכמה, את ההצבעה של אנשים, את הרוב. מה שהרוב קובע. אנונימיות? אין. אז זה אמרנו בעיה קשה, אמון דורש זהות, זה לא משהו שהם ניסו לפתור, אתה מתחבר עם החשבון, אתה או מעביר כסף לאיזשהו בנק בשביל שהוא יתן לך קרדיט, כלומר שמת עוד הסכום שהוא מוכן לתת לך קרדיט בו, אז לא היה פה שום אמון, נכון? שמת $50 ועכשיו הוא מוכן לתת לך קרדיט, או שזה על בסיס היכרות עם איזשהו מוסד פיננסי. זה כרגע, ריפל מאוד שמים פוקוס לעבוד עם בנקים ומוסדות פיננסיים, ואין פה עניין של קרדיט חסר זהות, שהוא באמת על זה אני באמת אגיד שזה בעיה קשה. וביזור, נשמע שכן, נכון, יש קודקודים שעושים תהליך ומסכימים אליהם. התשובה היא שגם לא, יש מעט מאוד קודקודים שרצים, שמריצות מעט אישויות. אז למה הדברים האלה קשים? רצינו אותם, אבל לוקליות היא מאוד קשה, כי ברשת אשראי, כי כשאין, שאנחנו רוצים להיות לוקליים, צריך להיות אמון אמיתי. בסדר? אם אין רשות מרכזית ואין קונצנזוס של מי העביר למה ומה המצב של החשבון, אם אני נתתי לחבר שלי 50 דולר ודרש ממנו שיחזיר לי אחרי חצי שנה, שנה, יומיים, והוא לא יחזיר לי, זהו, אין שום, נכון? קודקודים אחרים ברשת יש להם מצב לוקלי, הם לא יודעים מה המצב של כולם, אין שום תיעוד לזה שהוא חייב לי, אין שום גורם מרכזי שאחריע שהוא חייב לי. אז בריפל אין צנטרליות, אבל אין אפילו הסכמה של רוב הרשת שהוא העברתי לו 50 דולר והוא צריך להחזיר לי. אם רימו אותי, נדפקתי. דבר שני, למה אנונימיות קשה במיוחד ברשתות אשראי? אשראי, משתמשים בזה באמון, ובאמון צריך זהות, ואנונימיות פותחת הרשת למה שנקרא התקפות סיביל. איך זה נראה? כן, סיביל זה סוכנים כאלה משוכפלים, מזויפים, שבוטים יוצרים או סקריפטים. בהקשר של ברשתות אשראי אני קורא לזה בעיית הטרנזקציה הראשונה. בוא נניח שאני דן, יש לי איזושהי זהות, אולי מישהו יודע אותה ברשת, אולי לא, ואני נמצא בתוך הרשת, בסדר? החתול הזה דן, הוא בתוך הרשת, ועכשיו אנחנו בעולם שבו הרשת היא אנונימית, אז זהויות חדשות שמגיעות, אין להם זהות. נניח שאני כל איזה יום רוצה לקבל חבר חדש, או כל שנייה, או כל איזשהו מחזור זמן אחר שמגביל את הקצב הזה, בא לי מישהו אחד חדש ואומר, תן לי קרדיט, כן? אני רוצה צ'יזבורגר. אני אתן לו איזשהו קרדיט, ועכשיו, מה האינטרס של סוכן רציונלי במצב הזה? מכיוון שאין לו שום זהות. לקח את הקרדיט, בחיים לו להחזיר, לבוא במחזור הזמן הבא עם זהות חדשה, להגיד, היי, אני מישהו אחר, אפשר צ'יזבורגר. וכן הלאה וכן הלאה. למעשה המצב הזה זה מצב מאוד קשה. אין, לא משנה אם אני עושה איזשהו סקיילינג של זה על זמן, מגביל את עצמי כדי למנוע את הנזק פעם ביום רק לקבל מישהו חדש, ואם אני מגביל את כמות הקרדיט שאני נותן בכל פעם כזאת, נותן רק בהתחלה דולר לכל אחד, תמיד, 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 הסוכן הרציונלי, כן, בניתוח מתמטי, הדבר היחיד שכדאי לו לעשות, זה לקחת את הכסף, לברוח ולחזור במחזור הזמן הבא, לקחת את המינימום האפשרי ולברוח גם איתו שוב ושוב. עכשיו, גם אם יש סוכנים כנים, כן, אנשים אמיתיים בעולם שרוצים להצטרף עם קודקוד אחד לרשת, הרשת הזאת שהיא פגיעה להתקפות כאלה, מכיוון שסוכן כזה אפשר ליצור שרת שישכפל אלפים ומיליונים כאלה, הרשת הזאת תמיד תהיה מוצפת בבקשות מזויפות. הרוב, כן, תמיד, הבקשות יהיו דומינטד על ידי בקשות של נוכלים, שרוצים לקחת את הקרדיט ולברוח. ולכן הסוכנים הכנים שרוצים להצטרף אפילו הצליחו להיכנס לרשת הזאת. זו בעיית ההצטרפות שיש לנו אנונימיות, והיא באמת בעיה קשה. ביזור, זה לא כזאת בעיה קשה, הם בנו אלגוריתם מבוזר, והם עדיין ויתרו עליו. למה? אז יש בערך 75 שרתים שמריצים את זה, את האלגוריתם שלהם, על ידי בערך 12, 15, 20 ישויות שמריצות את השרתים האלה, 5 מריצים ריפל עצמה, איזה עוד גורמים מריצים? חברות קטנות שקשורות לספייס הזה של קריפטו-קורנסיז, אקסצ'יינג'ים אונליינים של ביטקוין וריפל, שיש להם אינטרס די גדול בנושא, יש אפילו אתר סופר מפוקפק שמשום מה אושר, ומי מאשר מי זה קודקוד שמריץ את ה-validator node, שמריץ את הפרוטוקול? ריפל. אז ביזור אין פה, יש פה סוכנות מרכזית, יש מספר מאוד קטן של קודקודים, למי שמכיר בפורק שלהם סטלר, הריצו את אותו אלגוריתם עם 7 שרתים בלבד, זה גרם לפורק ברשת, איזה פורק של הקוד, סטלר, כן, וזה גרם לפורק ברשת. אז גם על זה הם ויתרו, וזה משהו לדעתי מאוד מאוד מאכזב, שני הדברים האחרים מאוד קשים, הם לא ניסו לעבוד עם מודל שפותר אותם, אבל זה בעייתי, ובאמת יש הרבה ביקורת עליהם בהקשר זה. אז איך אפשר לקבל יותר מהדברים שאנחנו רוצים? מה, רצינו כל מיני תכונות טובות. ההצעה שלי לאיך אפשר לקבל אותם, זה רשתות אשראי מעורפלות, אין איזה מילה סופר טובה, Fuzzy Credit Networks, שזו רשתות אשראי מעורפלות. אני אסביר מה זה. למה מעורפלות? מאיפה באה מילה מעורפלות? רשתות אשראי מעורפלות זה רשתות שבהן הזהות שלך היא מעורפלת, זהות של קודקודים ברשת. ברגע שהזהות מעורפלת, אז האנונימיות שלך היא מעורפלת, כלומר יש לך זהות חלקית, אני לא אגיד שאין זהות בכלל, האנונימיות מלאה, אז האנונימיות היא חלקית, וגם האמון שאפשר לתת בך הוא חלקי או מעורפל. ואיך נראית, במה שונה פאזי קרדיט נטוורקס מרשת אשראי רגילה? שני חלקים, איך שמצטרפים, תהליך שנקרא multi-sided handshake, ואיך שעושים טרנזקציות ששמרות על האנונימיות שלך ברשת. אני אסביר את שניהם. זה החלק הכי מורכב בהרצאה. אני מקווה שהוא לא מורכב, אני מקווה שהוא אינטואיטיבי. אני חושב שהרעיון עצמו הוא יש בו, הוא עומד על עקרונות יחסית פשוטים. אז איך נראה המולטי-סיידד הדשק? לרשת קרדיט מעורפלת, מצטרפים בקבוצות. אני לא מצטרף לבד, בסדר? אנחנו קבוצה של אנשים שרוצים להצטרף. ואני אניח שיש לנו איזשהו ערוץ תקשורת מובטח, אני יכול להניח את זה כי הדבר הזה קיים כבר בעולם, יש מנגנונים, לאם אנחנו אוסף אנשים עם ערוץ תקשורת חשוף, כן? לאיך יוצרים ערוץ תקשורת מוצפן רק לנו, מי שעבודות בתחום הקריפטוגרפיה, שהיום בערך כל התקשורת באינטרנט נשענת עליהם, כן? וכל רוב העולם המודרני נשאל על היכולות האלה. ועכשיו כל אחד מאיתנו יוצר זהות חדשה ברשת, שהיא ספציפית, לא רק לא, ספציפית לא בקבוצה הזו. לזהות הזאת אנחנו יוצרים איזשהו מפתח, ואנחנו נותנים אותו בערוץ המובטח לכולם. כל אחד אומר בערוץ המובטח, אני שי, זה המפתח שלי. בסדר, אז כרגע יש קשר בין השם למפתח שאני נותן. עכשיו כל אחד מאיתנו מחכה ברשת לקבל, אם אנחנו אין אנשים בקבוצה, לקבל אין מינוס אחד, כי אם אנחנו ארבע אנשים בקבוצה, יש עוד שלושה חוץ ממני, לקבל שלוש בקשות חדשות שמראות את המפתח הזה כוכחה לזה שהן שייכות לקבוצה. אני לא יודע מי אנשים, עכשיו קיבלתי שלוש בקשות ואין לי מושג, אני יודע שזה שלושת אנשים שמתי בקבוצה, אבל אני לא יודע מי זה מי, בסדר? בוא נניח שהם עכשיו כולם עוברים דרך תור או איזשהו רשת שמערבלת מאוד את ה-IP שלהם ואת הזמן, ואני לא יכול להבין מי זה מי, זה גם, אני אניח שזה קיים כי זה קיים וזה עובד מצוין. אז עכשיו קיבלתי שלושה קשרים חדשים. אלה שלושת הקשרים שלי ברשת. ומה אני יודע? יש לי עכשיו שלושה חברים ברשת. זאת אומרת, יש לי קודקוד חדש ברשת, זהות שהיא ספציפית לקבוצה הזאת, עם שלושה חברים, שאני לא יודע עליהם זהות מושלמת. לא יודע נכון, טליה, דנה, אבי. אני יודע שאלה החבר'ה שלי עם התיכון שישבתי איתן לבירה, והצטרפנו, כן, בפעם פתחנו את האפליקציה של הרשת ועשינו את ה... את המולטי-הנדשק הזה, אולי הצמדנו פלאפונים, כן? זה לא משהו נורא קשה לדמיין איך לממש את הטכנולוגית, וזה מה שאני יודע. עכשיו, יש לי זהות מסוימת, נכון? אני יודע על כל אחד מהם שהוא חבר מהתיכון, או הוא שהייתי איתו בכנס שהציגו את הנושא, וזה נראה לנו מצחיק לעשות את זה. אבל אני לא יודע מי זה מי. אז מה, הפתרון שלי כנראה שאני אתן לכולם אותה כמות אשראי. יכול להיות שאני אתן את הממוצע שהייתי נותן לכל אחד מהם, או את המינימום בשביל להגביל את הסיכון שלי, אבל יש לי יכולת מסוימת לעמוד את הסיכון, נכון? מה שמשותף לאנשים האלה, כן? אולי חלק מהם אני אפתח ב-200 שקל, חלק ב-100 וחלק ב-50, אז לכולם אני יכול לתת אשראי של 50, ואני, כן, לא חטאתי להבנה שלי, ליכולת שלי כבן אדם לעמוד את הסיכון שלי על ידי ההיכרות שלי איתם. מה נוצר פה? נוצרת רשת מבוססת קליקות. אני יכול להצטרף לרשת הזאת כמה פעמים עם קבוצות שונות, בכל פעם תהיה לי זהות אחרת. אז ברשת הזאת, כן, קליקה זה, מה זה קליקה? זה תת רשת או תת גרף, בתוך גרף או רשת, שהם אותו דבר מבחינתנו, של קודקודים, שכל אחד מהם מחובר לכל האחרים באותה תת קבוצה. איך מבינים את זה? מאוד פשוט, ויזואלית. קליקה של שלושה קודקודים, כל אחד מחובר לשניים אחרים, כן? קליקה של ארבעה, כל אחד מקובר לשלושת אחרים, קליקה של חמישה נראית ככה. כולם מבינים מה זה קליקה ברשת? ליגה. אז כל הקליקות האלה פה בצבעים שונים מייצגות קבוצות של אנשים שהצטרפו. אבל יש פה עוד קליקות ברשת. יש את הקליקות הנסתרות. הקליקה הזאת פה זה בן אדם שהצטרף פעם אחת עם ארבעה אנשים, עם עוד שלושה אנשים, כן, באיזשהו כנס, ופעם אחת בבית עם עוד שני חבר'ה שישבו אצלו, ופעם אחת, וכן הלאה. בסדר? אז אנשים פה, יש לנו פה ארבעה אנשים ברשת, A, B, C ו-D, שאנחנו יודעים עליהם, ויש פה עוד כל מיני אנשים אחרים, כן, שאנחנו לא יודעים מי הם, אבל סימנתי אותם, ואנחנו רואים שיש להם זהויות שונות. מישהו אחד לא יהיה פעמיים באותה קליקה. הוא יצטרף עם אנשים אחרים. נגיד, אני ישבתי, אני ושני חברים שלי, והצטרפתי עם הקליקה הזאת, ופה פעם אחרת, שבוע אחרי, ישבתי עם אנשים בכיתה והצטרפתי איתם. זה אני פה, בחבר'ה בכיתה, וזה אני בחבר'ה בבית, בסדר? והכישורים האלה המקווקווים, הם לא באמת, כן, הם קיימים מבחינתי, כי אני יודע שאני אותו, שזהויות האלה שייכות לי. אז למה להצטרף כמה פעמים? קודם כל, יש לי יותר נתיבים לתוך הרשת. ב', זה מה שמחבר קודקודים שונים. איך קליקות אחרות מצליחות להתחבר אחד לשני? אנחנו נראה שאני אעביר בין קודקודים ששייכים לי אשראי, כי אני בוטח בעצמי, נכון? אני בעל אוויר אשראי בתוכי. זה הדרכים של קליקות להתחבר אחת לשנייה, זה הדרכים שכל הרשת הזאת ייווצר. האנשים שהם חברים בקליקות שונות יחברו את הרשת, וזה גם נותן לי יותר בטיחות. אני יכול להשתמש בחלק מהקודקודים האלה בחלק מהזמן. אוקיי. אז הבנתם איך נוצרת רשת מבוססת קליקות? נכון, יש לי פשוט כמה חשבונות, ובוא נניח שברור שכל מימוש של זה ינהל את הדברים האלה, ינהל את כולם בו זמנית באיזושהי צורה. אולי לי מפתח פותח לי את הסיסמאות של כולם, או את המפתחות של כולם, לי זה יכול להיות שקוף, בסדר? עכשיו אני רוצה לעשות טרנזקציות, כן? לעשות העברות של כסף, של אשראי ברשת הזאת, שמשמרות על האנונימיות שלי. בואו נראה איך עושים את זה, זה מורכב מחמישה שלבים, אני אתחל את העברה, אני אנסה לגלות נתיבים ברשת, לאיך אני מגיע, איך הכסף יגיע ליד שלו, אני אתן אישור לנתיבים אפשריים, אני אבחר נתיב אחד, ואז אני אבצע את העברה ואקבל עליה אישור. אוקיי, איך מתחילה העברה? אנחנו מדברים פה על תשתית תשלומים, נכון? משהו שיוכל אולי להחליף בנק או כרטיס אשראי. כן, אני רוצה לבוא, את השירות לבוא לחנות ולהעביר ישירות לחנות דרך, בצורה המבוזרת והאנונימית הזאת הכסף. אז בוא נניח שאנחנו שני אנשים ויש בינינו ערוץ תקשורת מובטח. שוב, הסברתי למה אני יכול להניח את זה. זה יכול להיות שאתה ומוכר עומדים בחנות. בסדר, אתה מגיע עם זוג נעליים ואתה רוצה לקנות. כמו שהיום אתם נותנים כרטיס אשראי והמספר רשום על הכרטיס, כי אתם מניחים שהתווך שהוא החלל סביבכם מובטח. זו הנחה סבירה, אולי נצמיד טלפונים, אולי נגיד נעביר איזה סיסמה בעל פה או בכתב. יש לנו ערוץ תקשורת מובטח. A רוצה להעביר M כספים ל-D, זה לא מעניין מה זה הכספים, על איזה מטבע זה. מה הם עושים? שניהם מייצרים מפתחות. בסדר, מפתחות קריפטוגרפיים, הם מאוד בסיסיים, אני לא אסביר איך זה עובד, אני רק אסביר שהיום יש דרך מתמטית לייצר זוג מפתחות שהם קשורים. מפתח אחד אתה שומר לעצמך, ואת השני אתה מפרסם. בסדר? המפתח שאתה מפרסם אומר, אתה יכול להגיד, זה הזהות שלי, בסדר? והמפתח המוצפן, אתה יכול לחתום איתו על דאטה או להצפין איתו, וכל מי שנדעת לו את המפתח הפומבי, יכול להפעיל את המפתח הפומבי הזה לדאטה המוצפן, ולוודא שאכן הדאטה הזה הוצפן באמצעות המפתח הפומבי, באמצעות המפתח הפרטי שקשור למפתח הפומבי, אבל הוא לא יכול לעשות זה בעצמו. אז הצמדים האלה שמפתחים, מפתחות פרטיים פומביים, שהם גם, שוב, הבסיס לכל התקשורת באינטרנט, ולכל עולם הצפנה, הרבה מהשימושים בעולם הצפנה המודרני, הם חתימה יותר טובה מחתימה אמיתית. חתימה שלא ניתן לזייף אותה. והיום ככה אתם מתקשרים פקטות שרצות באינטרנט ביניכן לבין יד מובטח, משתמשות בנושא הזה של מפתחות פרטיים פומביים. אז כל אחד מהם מייצר צמד כזה, בוא נניח ש-A מייצר את אלפא ו-D מייצר את דלתא, ו-A נותן ל-D את המפתח הפומבי שלו, כן? ו-D נותן לאלפא את החלק הפומבי של דלתא. אז כל אחד מהם עכשיו יש לו סוד, שהוא יכול להוכיח שהוא, כן, הוא נתן, אמר לו, זה הזהות שלי אלפא, ואני יכול להוכיח שרק אני אלפא, אף אחד אחר בעולם לא יכול לייצר, לחתום מסמכים כאלפא. והם מחליפים את החלקים הפומביים של המפתחות, לא את החלקים הפרטיים. עכשיו אנחנו רוצים לגלות נתיבים ברשת. A רוצה להעביר כסף ל-D. אז A פה, נכון? A הוא כל אחד מארבעת הקודקודים האלה. אז A שולח הודעה שאומרת ככה לכל השכנים שלו שהוא מכיר, כן? כל אחד מהקודקודים שלו, A הוא גם זה, גם זה וגם זה וגם זה. אז מכל אחד מהם הוא שולח הודעה לכל השכנים שלו, או לחלק מהם שהוא יכול. אני רוצה להעביר M דולרים ל-D, לדלתא, סליחה, הוא קיבל את הזהות של דלתא, אומר אני אלפא רוצה להעביר M דולרים לדלתא, הוא שולח את זה מפה, לכל שכן שמוכן להעביר, שהוא יעביר דרכו M דולרים, נכון? כל מישהו התחלה, כן, רשע של איזשהו צינור, מסלול אפשרי ברשת להעביר את זה, הוא אומר לו, אני יכול להעביר אליך, תבדוק אם אתה יכול למצוא מסלול לדלתא, בהנחה שאין לו קישור ישיר לדלתא. הוא אומר, אלפא רוצה להעביר לדלתא, ושולח את זה. אז הדבר הזה נגיד ילך מפה לפה, מפה הלאה, כן, ופה יש דוגמה, הוא יעביר את זה לשני האנשים האחרים בקליקה הזאת, אחד מהם זה B, כן? תטא הזה זה B, B הוא גם הדבר הזה, הוא ישלח בקליקה הזאת, שזה C, ו-C יש לו גם קודקוד פה, שהוא מחובר בקליקה הזאת ל-D. אז ככה הודעה תזרום, בסדר? הבנתם מי האנשים ומי הקודקודים ואיך זה זורם? עוד דבר שקורה תוך כדי, זה שכל אחד מהקודקודים, כל אחד מהזוגות הרצופים, ברשת, גם כל אחד מהם מייצר זהות שהיא ספציפית להעברה הזאת, לבקשה הזאת, כן? ומצמיד אותה, חותם איתה על ההודעה. אז עכשיו, בהקשר הזה, מת לי הלייזר, אבל בוא נניח שהזהות הזאת ספציפית של אלפא מייצרת אפסילון ומוסיפה אותו, ואז תטא מוסיף את זה, יש לנו פה, אתם רואים, אלפא, אפסילון ותטא חותם עליו, וכן הלאה, ומגיע עכשיו לדי הודעה, שנראית רשום בבקשה, אלפא רוצה להעביר M לדלתא, עם חתימה של אלפא שמוכיחה שהוא כתב את זה. אפילו הוא אומר, אני מוכן להעביר את זה דרך אפסילון, כן, הודעה ספציפית, אפסילון אחריו מופיע תטא, בעצם יש ייצוג של כל המסלול שההודעה הזאת הגיעה לדי, ומה הוא יודע על הדבר הזה שהוא הגיע? הוא יודע שזה הודעה שבמקור אלפא שלח, הזהות הזאת, הזהות הספציפית להעברה שיצר, והוא יודע שהשכן הזה שלו ספציפית, הוא באמת זה שחתום עליה. הוא הגיע, קיבל אותה איכשהו. זה הדברים שהוא יודע עליהם. אז בוא נניח שמסלול אחד כזה הגיע, ובוא נניח שעוד מסלול משמאל פה איכשהו הגיע. מה עכשיו די עושה? די מוסיף את החתימה שלו על כל אחד מהמסלולים שהגיעו אליו, ושהוא מוכן. בסדר? יכול שהוא קיבל 10 מסלולים אפשריים, קיבל את ההודעה מ-10 מקומות אפשריים, יכול שמ-3. הוא מסתכל על איזה מהם הוא מוכן לקבל את האשראי, וחותם על כל אחד מהם, ושולח את זה חזרה במורד הרשת. בסדר? אז אתם רואים, הוא חתם על משהו שמגיע דרך איזה מלא אותיות שלא ראינו, עד הפיפו, פיורו, לא, זה רו. בסדר? וחתם על ההודעה הזאת שהגיעה דרך אפסילון לפה. בסדר? עוד, אגב, משהו מעניין, הערה קטנה. אם אלפא לא רוצה שהדבר הזה יהיה התחלה של השרשרת, הוא יכול להוסיף פה כמה חתימות מזויפות שהוא רוצה, כן, להמציא זוגות, שהן כאילו זהויות שלא קיימות, בין אלפא לאפסילון לחתום, והכל יעבוד כמו שצריך. עכשיו אני אדבר על זה יותר בתם, אבל הוא גם יכול להסוות את המרחק בין הזהות שלו לבין אלפא. עכשיו, אלפא קיבל חזרה A, שיש לו מפתח אלפא, קיבל חזרה שני... יכול להיות ש4 מסלולים הגיעו 10, 2 הוא קיבל חזרה, חתומים על ידי דלתא. מה זה אומר? מה הוא יודע? שיש שורה של מסלולים, שמבחינתו מה שחשוב לו, שבאמת מסלול שאפסילון, שהוא סיכם איתו על מפתח, חתם עליו, הגיע איכשהו לדלתא, ודלתא אישר שזה הגיע לה וחתם על זה, והוא מוכן לקבל דרך הקצה שמחובר לדלתא. והוא בוחר נתיב אחד, שהוא רוצה להעביר דרכו, איך הוא עושה? הוא מוסיף על זה עוד חתימה, בסדר? אחרי החתימה של דלתא, על זה שהוא קיבל והוא מוכן, הוא חותם ושולח את זה חזרה. וזה מגיע חזרה עד לדי, שיש לו את הזהות דלתא. מה די יודע עכשיו? שאלפא שלח הודעה פעם אחת שהגיע אליו, במסלול שהוא חתם עליו, ואי אפשר לזייף את החתימה, הוא החזיר את זה, זה הצליח להגיע חזרה לאלפא שחתם על זה ויתן אישור. אז הם הצליחו להסכים על מסלול, בלי שאף אחד מהם יודע איפה הוא נמצא ברשת, בסדר? ואני אגיד שהמידע הזה שיש באמצע למסלול של הרשת הוא מעט מאוד מידע, בגלל שכל אחד מהקודקודים פה, כשהדבר הזה עובר בשתי זהויות שלו, יכול להוסיף, לזייף איזה טופולוגיה של רשת שהוא רוצה בפנים. בסדר? יכול להוסיף חתימות של זהויות שקריות, וזה די קשה להבין מה עבר שם. אלפא, ברגע שהאישור הזה החתום מגיע לדי, די יכול להעביר לשכן שלו הודעה שאומרת, אני דלתא, ואני קיבלתי... מאפסילון, הם כסף, אני מאשר שהכסף הגיע אליי, בתמורה להעברה של האשראי, אפשר לעשות את הפעולה הזאת אטומית אם רוצים, יש דרכים לעשות את זה כנראה, אבל גם לא חייבים, מכיוון שהאשראי אפשר לבטל אותו, אפשר לקבוע שהשכן שלו נותן לו אשראי קודם, ואז הוא מעביר לו את האישור שהוא רוצה לקבל בתמורה, ואם הוא לא מעביר לו את האישור הוא מבטל את האשראי וכן הלאה, כי זה גם ככה כל הלמון, אז אין בו חשיבות לפעולה אטומית. האישור הזה מתגלגל חזרה, כל אחד בשרשרת חזרה, מבקש מהשכן שאמר שדרכו הוא מעביר אשראי, אוקיי, אתה רוצה שאני אעביר דרכך את ההעברה הזו שאנחנו חלק ממנה? תן לי את האישור שדי נותן. למה כל אחד רוצה לקבל את זה? כי כל אחד לפניו בשרשרת מתנה את האשראי שהוא יבטיח לו בלקבל את האישור. בסדר? כולם מקבלים את המפתח הפומבי של דלתא, אז כולם יודעים לוודא שמדובר פה באישור חתום. אלפא שהוא מעביר את הדבר הזה, מעביר את המפתח הפומבי של דלתא. ואז שזה מגיע בסוף לזהות הזאת, הוא מוכן לתת את האשראי, או את השטר חוב, כי הוא קיבל את האישור שהוא רוצה. למה האישור הזה מעניין? כי אם, למשל, אנחנו מדברים עכשיו על תשתית להעברת השלומים, שרוצים שתחליף תשתיות אמיתיות. אז אם, למשל, D היא איזשהו ישות עסקית, היא יכולה לתת ל-A, כן? מסמך שחתום בצורה פומבית, עם מפתח פומבי שמופץ. בוא נגיד שיש לאינטל באתר איזשהו מפתח פומבי, שאומר, זה המפתח הפומבי של אינטל, או לחנות הנעליים שהייתם בה. שאומר, זה המפתח שלנו והוכחה. יש לנו מפתח פרטי שאנחנו לא מגלים, שהוא קשור לזהות הזאת. אז כל דבר שחתום על ידי המפתח הזה, הפרטי, הוא כאילו חתימה עסקית של הישות הזאת, שמחייבת אותה. היא יכולה לתת לו מסמך חתום כזה, עם הפאבליקי אחר, לא זה שהם יצרו לטובת העסקה, שאומר שדלתא, הזהות הספציפית לעסקה, היא זהות של הישות הזאת. עכשיו, מה יכול לעשות? אם אי פעם הוא צריך להוכיח, כמו שאתם מראים בהיסטוריה של אשראי שעבר כסף, הוא יכול להראות 3 דברים. הוא יכול להראות את ה... הוא יכול להוכיח, נכון, להשתמש במפתח הפרטי של אלפא, להוכיח שהוא אלפא, בסדר? הוא יכול להראות את האישור החתום מדלתא, שאלפא העביר לדלתא אם כסף, ויכול להיות דבר השלישי, את המפתח הפומבית, הזהות הזאת של הישות העסקית הפומבית, שאומרת, אני יצרתי דלתא לטובת העסקה הזאת. ואחרי שזה קורה, אף אחד לא יכולה, המשלות הזאת לא יכולה למנוע ממנו, להוכיח שהיא קיבלה, אישרה לו העברה של כסף, וגם מה שנחמד, שזה חושף רק את הזהויות שהן ספציפיות להעברה הזאת, ורק במקרה שצריך להוכיח את זה, ואתה יכול רק להראות את זה למי שצריך, לא צריך לחשוף את זה לכל העולם. זה הרבה to take in, אני יודע. כל החלקים הזזים פה הם מאוד פשוטים. בסדר, building blocks, אבל ביחד אני יודע שיוצא משהו שהוא לא קל לספוג פעם ראשונה. אז זה הקונספט. כשנותנים מציעים מנגנונים בעולם של ביזור, של הבטחה, של קריפטו-קורנסי, מקובל כבר מראש לנסות לחשוב על התקפות אפשריות, אז זה משהו שאני עכשיו עושה. ניתן כמה דוגמאות שחשבתי להם בינתיים, זה נושא שהוא מאוד בחיתוליו, בגלל זה אני גם אוהב, מנסה לדבר עליו ולקבל עליו דעות. אז התקפות אפשריות הן denial of service גלובלי, כן? אני יכול להיות קוד שמצטרף לרשת ומציף אותה בבקשות לכל השכנים שלי, כל הזמן מלא בקשות להעביר אשראי, סתם. אני יכול לעשות התקופות לוקליות של denial of service, אם אני סתם מיישר בקשות, כל בקשה שעוברת דרכי, בלי להתכוון לקיים אותה. ואני יכול לנסות להסיק על הזהות ועל המבנה של הרשת, על ידי ניתוח של תזמונים של מסרים, או כן, משהו אחר בדאטה שהם חולקים ביניהם. אז זה התקפות אפשריות. יש רעיונות ראשוניים לאיך אפשר להתגונן מפני הדברים האלה. אפשר להרשות שאני ארשה לכל שכן שלי שיהיה לו request אחד שהוא מה שנקרא outstanding, שהוא פעיל. כן, אני לא תפציץ אותי בבקשות. אני יכול לעשות גם ריישנינג, כן? אין סיבה שאתה חבר שלי, אני יודע, יש לי זהות חלקית, אתה בחור שאהבתי אותו בפאב אתמול ופתחנו זהות. אתה לא אמור להוציא בקשה לאשראי כל 10 מילי שניות, נכון? רובנו עושים במקרה קיצון 10 עסקאות אשראי ביום, ביום עמוס של הברי קניות 20, לא רצופות כאילו בטווח של דקות ביניהם לכל היותר, אז לא, אין לי בעיה לעשות את המגבלות האלה, וזה לא יפריע לתפקוד של רוב האנשים. לגופים עסקיים שצריכים לאבד, צריך להבין איך עושים את זה נכון. את הרייטינג הזה בכלל. לגבי ההתקפה השנייה, אני שימו על שזה רשת שכן יש בזהות, יש בזהות חלקית, אבל הקודקוד עצמו מתמיד. אז קודקוד שמאשר לי סתם דברים וגורם לי לחשוב שיש עסקה, ואז הוא לא מאשר אותה, ואז אני סתם בזבזתי זמן וחיכיתי לזה, אני יכול להספיק להקשיב לו פעם אחת או פעמיים. אז זה לא הגנה מושלמת, אבל זה קודם כל דבר ראשון שיכול להפחית את האפקט של ההתקפה. ולגבי הנושא של בדיקת תזמונים, בשביל לגלות איזה קודקודים שונים שייכים לאותו בן אדם, או איך נראה מבנה הרשת וכמה קודקודים יש בו. אז כמו שציינתי, כל אחד מהאנשים ברשת הזאת, בתוך הרשת הפנימית שיש בין הקודקודים שהם שלו, הוא יכול להתנהג כאילו יש חיבור ישיר ביניהם, כאילו זה שני קודקודים שונים שנתנו קרדיט אחד לשני, אבל הוא יכול גם לסמלץ כל טופולוגית רשת. בסדר, כאילו יש שם 10 קודקודים בפנים או 100, והוא גם יכול לשים אותם לסמלט שנמצאים בשרתים שונים, וליצור משהו שמאוד קשה לפחות מבחינת טיימינג, והתנהגות במבנה של איך הם נפוצים, להבין בדיוק איזה קודקודים נמצאים שם. אבל זה מחשבה, זה לא מוכח מתמטית כמו שדרוש בתחום הזה, וגם לא, לא אמפירית. אז איזה יתרונות יש לרשת הזאת? אני חושב שהצלחנו להשיג יותר מהדברים שרצינו מאשר מקודם. קודם כל היא באמת מבוזרת, כן? אין פה שרתים, אין סוכנות מרכזית, כל בן אדם מפעיל את הפרוטוקול הזה, ומתקשר עם קודקודים אחרים ברשת, זה פיר טו פיר לגמרי, כמו ביטקוין, כמו הורדות פיר טו פיר, טורנטים והרבה דברים אחרים. דבר שני, יש לי אנונימיות חלקית מסוימת, אני אוסף שזויות ברשת, שזויות מבוססות הקליקה שהצטרפתי אליה, יש עליי מידע חלקי. ישות אחת שיודעים עליה שהיא סטודנט לתואר שני בעברית, כי זה כולנו היינו שם, כן, מהחבר'ה, לזהות אחרת שהיא מישהו שעובד בזנסיטי וכן הלאה, אבל כל אחד מהזהויות האלה יש עליה מידע חלקי, שקשה לטעון ששי פלאצ'י הוא זה שעשה את הכסף הזה, והיא לוקלית, לאף אחד קודקוד שם אין מידע על גודל הרשת, על המבנה שלה, אין לג'ר מרכזי, כן, אין רשומות מרכזיות של מי, לאיזה כסף יש לכל אחד, וגם היא מאפשר לי לבחור טרייד-אוף בין שני סוגי סיכון, הארכיטקטורה הזאת. למה? ככל שאני מצטרף עם קליקות יותר קטנות, עד כדי קליקה של שניים שהיא פשוט זוג, אני חושף יותר מהזהות שלי. נכון, אני מצטרף בזוג, פשוט יודעים, אני ועוד מישהו אחר, כל אחד יודע מי השני, אבל יכול לשלוט מאוד בסיכון הפיננסי שלי. אני יכול לדעת טוב כמה אני סומך עליו וכמה אשראי אני רוצה לתת לו. ככל שאני מצטרף בקליקה יותר גדולה, אני, יודעים עליי פחות, יש לך פחות מידע על הזהות שלי, אבל אני חשוף לסיכון כלכלי יותר גבוה, כי אני יודע פחות טוב להעריך איך לסכום מתמטית או כלכלית את האמון שלי בבן אדם, כי יש לי עכשיו זהות יותר פאזי עליו. אבל אני יכול לעשות את ההחלטה הזאת פר קליקה שאני מצטרף אליה. מה החסרונות? מאוד לא קל להצטרף לזה, אפילו אם נפשט את זה נורא, זה קשה. יש פה סיכון אמיתי, כי אין סוכנות מרכזית. מאוד יכול להיות שהרשת תיווצר לא תהיה רציפה, למרות השש דרגות של הפרדה. אז כנראה שזה כן, לא טוען שזה לא תהיה משהו חוץ מאפשרות לרשת תשלומים נישתית למי שמתעניין בזה. אני עובד על נייר עם הייעוץ של אביב, על איזשהו דראפט לפרוטוקול פתוח, ובגלל שזה פתוח, ובגלל שדברים כאלה חיים מביקורות ולמצוא התקפות ודברים שעשיתי גרוע ולא חשבתי עליהם, אני מאוד אשמח לשמוע את דעתכם, משתמש לי למטה, ואפשר להגיע בטח דרך האתר, אז תודה רבה.